שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עושים תקשורת בזמן אוויר. האורח שלנו היום הוא רמי נחום, הבעלים של חברת הענן וספקית האינטרנט טריפל סי, ומהדמויות המוכרות והססגוניות בעולם התקשורת וההייטק. הוא מאלה שמכירים את כולם וכולם מכירים אותו, והוא דמות אהובה במיוחד בשוק. הזמנו אותו לפודקאסט שלנו עושים תקשורת בזמן אוויר, לשיחה על שוק התקשורת והענן, וכיצד הוא, שחווה כל כך הרבה אירועים בשוק, ממשיך להיאבק בעוולות רגולטוריות ממרומי ניסיונו ובתיקותו. נשאל אותו על המגמות החשובות בשוק הענן, ולמה הוא יותר סקפטי לנוכח התחזיות האופטימיות בשוק, ומה הוא חושב על טלוויזיה ואינטרנט הצרכנים פרטיים. וגם נשאל אותו, מדוע הוא בדרך להגיש בגץ נגד משרד התקשורת. שלום רמי.
אלן גדי, מה שלומך בימים טרופים אלה?
אני שמח שאתה כאן איתנו. מה שלומך בימים אלה אתה?
וואלה, במסגרת המגבלות, וכולנו מודעים למגבלות, סביר לגמרי.
נהדר. אני ממש שמח שבאת. כבוד גדול לארח אותך כאן אצלנו בפודקאסט.
תודה, תודה.
ויש לנו הרבה מאוד נושאים לדבר אליהם. אני רוצה לפתוח ולומר שבאמת אני שמח שבאת, כי אתה אחד מהוותיקים בתחום הענן, או אפילו הייתי קורא לזה אחד החלוצים בתחום הענן בישראל. ויש לך המון המון ניסיון וידע, ואתה מכיר היטב את השוק, וגם ככה ניסית לעשות כל מיני דברים, או שאתה עדיין מנסה לעשות דברים בעולמות התקשורת, ואנחנו נשמח גם לדבר על זה. ואני רוצה באמת לפתוח דווקא בהערכות שאני קורא ושומע בזמן האחרון בכל מה שקשור לנושא של חוות השרתים במדינת ישראל, אני שואל אותך, תגיד רמי, העסק הזה לאן הוא הולך? מה אנחנו צפויים לראות בעולמות חוות השרתים בארץ בשנים הקרובות?
חוות השרתים קיבלו בוסט בגלל שני טריגרים. הטריגר האחד הוא הטריגר הטבעי שקורה בעולם, של מעבר לעננים, שימוש גדול במשאבי מחשוב, והטריגר השני זה הגעתם ארצה של העננים הבינלאומיים. זה ביחד יצר איזושהי מערבולת שנותנת איזשהו פורקס פנומנלי לגודל של הדאטה סנטרים בארץ, שבגדול, בגלל הוותק הגדול שלי בשוק, אני קצת חלוק עליו, ואם אתה רוצה אפשר לפרט למה הכוונה.
בטח שנפרט למה הכוונה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה, בוא נתחיל בשאלה ככה קצת, שתרים לנו להנחתה, בסדר? יש איזושהי תחושה, ואני שומע את זה מהרבה מאוד מומחים שמדברים על זה, שבישראל כל הנושא של המעבר לענן של עסקים הוא יותר איטי מאשר בשאר העולם.
נכון.
אנחנו קצת באיזשהו פיגור אחרי כל העולם.
זה נכון.
למה?
כי אנחנו ישראלים, ואני אנסה להסביר. אוקיי?
אוקיי.
מבלי לפגוע בלקוחות שלי או של אף אחד, לא של און פרם ולא של ענן, אנחנו הישראלים תמיד יותר חכמים מכולם. אנחנו יודעים יותר טוב מכולם. אנחנו לא צריכים יועצים. אנחנו יודעים לעשות יותר טוב מכל האחרים.
Okay.
תצטרף לשולחן של ישראלים, תגיד קניתי אוטו באיזשהו סכום, תראה שכולם קנו את אותו אוטו הרבה יותר טוב ממך. זה טבעי אצלנו, זה בדם. כשבאים לעשות חשבון של מעבר לענן, רוב החבר'ה עושים חשבון של מה שהם רואים. הם לא לוקחים עצה ממומחה שיגיד להם, רגע, זה שקנית אוטו לצורך העניין, בהשוואה אל מול הליסינג, זה לא החשבון של הליסינג. צריך לקחת בחשבון לא רק את הביטוח ואת הטיפולים ואת האמורטיזציה. יש לך תאונות, יש לך הפסד ימי עבודה, יש לך טיפולים, באים, לוקחים לך את האוטו, לוקחים. אם תחשב את הכל, עלות הליסינג היא סבירה. אל מול רכישה, לשלוש שנים, לחמש שנים, כל אחד עושה את החשבון שלו איך שהוא רוצה. זה נכון שהליסינג מחליף כל שלוש שנים, גם לזה יש שווי. ישראלי שבא לעשות את החשבון, אומר, וואלה, ליסינג? מה אתה מדבר שטויות? זה המון כסף. זה לא. העולם משתמש בלקנות מכוניות בליסינג הרבה יותר מאשר אנחנו הישראלים. אצלנו הליסינג זה רק בחברות הייטק וכן הלאה וכן הלאה. אצלנו לא, כי אני יודע לקנות, לעשות יותר טוב מחברת הליסינג. זה לא נכון. יש שגיאה מובנית בזה במעבר לענן. הרבה לקוחות באים אומרים לי, זה מה שאני צריך, כמה זה עולה בענן, אני נוקב מחיר. הם אומרים לי, תשמע, אבל אני קונה, אני מחלק את זה בפריסה ל-36 חודש, זה יותר זול. אני אומר, זה נכון, אבל זה לא סרוויס, זה לא שירות. בשירות אני משקיע עשרות, מאות ויותר שעות עבודה עליך, כדי שלא תצטרך לטפל בשום דבר. יש כאלה שמבינים את זה מהר מאוד, והם מבטרים על חלק משירותי המומחה בתוך הבית, והם מבינים שזה על הספק. יש כאלה שפחות, יש כאלה שמבינים liability מהי. אני בתור ספק ענן, לחוץ מזה שאתה תפסיק לעבוד, שיתקפו אותך בסייבר, שיעשו לך נזק בסייבר. אני מחזיק ארמדה של אנשים עם טון הכסף כדי שאתה תישן בשקט. אני עושה את זה, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. אם אתה לא רוצה לקחת את זה בחשבון, רק תסמן וי ותבין שזה ההפרש. לכן, המעבר לענן. אגב, לא רק של הלקוחות הקטנים ושל הלקוחות הבינוניים, גם של הלקוחות הגדולים, הוא איתי. כי הם חושבים, אני יודע לעשות יותר טוב. אתה יודע כמה פעמים אמרו לי את זה? ואני אומר להם, חבר'ה, זה העבודה שלי. זה המקצוע שלי. אני עושה אותו 15 שנה. אני מטפל באלפי לקוחות עם 100 איש. זה מה שאני עושה. איך זה יכול להיות שאתה יכול להיות יותר טוב ממני? אתה צריך להחזיק אנשים לגודל שלך. יש לי יתרון לגודל. אם ניקח את AWS, שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, יש לו יתרון עלינו. הוא אמור להיות יותר טוב. עזוב רגע את התמחור, מי יותר יקר, מי יותר. עזוב. בסופו של דבר, יש יתרון לגודל. כספק ענן, אני בגודל שלי יודע לתת לך הרבה יותר בשביל אותו כסף. והישראלים לוקח להם הרבה זמן להבין את זה, לכן המעבר איתי.
ודווקא הכניסה של השחקניות הבינלאומיות לא אמורה הייתה לעודד או לזרז את התהליך? כי אני מתרשם שזה לא ככה, שזה לא כצעקת. אולי יש קצת איזשהו גידול, אבל זה לא מה שחשבנו. ביקרתי בכמה חוות, אני רואה חוות שהצירו, שמבין את ההייפרסקלרים, ואתה רואה שעדיין החוות, לא כל החוות מלאות.
אוקיי.
אז מה קורה פה?
אם נגיד שהזכרתי מקודם שאני ותיק ואני מכיר את התהליכים, זה קרה גם בקטע הזה, בנימבוס, ובהגעה של האחרים. כי לפני 5 שנים, שאלו אותי, מה, אתה לא מפחד שיבואו AWS וגוגל ומייקרוסופט ואורקל וכל הקנדידטים שהיו, ואני אמרתי, אני לא מודאג. כי אני מכיר את התרבות הישראלית, אני מכיר מה יקרה, ויותר מדי אספר לך אנקדוטה. כשהם באו לארץ, אנחנו כמעט היינו יחידים בעולם הזה שלנו. אני אישית נפגשתי עם כולם. רובם, 3 ונדורים מתוך 5, היו אצלי במשרד, היו אצלי במתקן. אגב, עשו כבוד, אמרו, וואו, יפה, לא בסקייל שלנו, אבל יפה, באמת, שפו. ואני אמרתי להם, חבר'ה, למה אתם באים לארץ? כאילו, מה הסיבה? הרי אתם, אני מכיר את המתקנים שלכם בחול, זה מתקנים ענקים שמטפלים, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, 9 מיליון איש. כמה קפסיטי של מחשוב יש במדינת ישראל. זה לא כזה גדול בשביל להקים פה 3 מתקנים של 3 ונדורים בכאלה היקפים, זה מחסה את כל אירופה. למה באתם? והם אמרו 2 דברים. אחת, נימבוס, מדינת ישראל הבטיחה לנו סדר גודל של צריכת משאבים, ואנחנו הולכים לפי זה. ועל זה אני אמרתי להם, חבר'ה, welcome to the Middle East. סיפורי 1000 לילה ולילה, יש לי על המון מכרזים שהיו, גם של ממשלת ישראל, אני רוצה לקנות 1000 מכוניות, תן לי מחיר, נותנים לו מחיר, הוא מזמין 34. זה מצד אחד. מצד שני הם אמרו, יש לנו המון לקוחות שהם סטארט-אפים במדינת ישראל, שמפעילים את הסרוויסים שלהם בעולם. אנחנו רוצים להפעיל את זה מקומי. ואגב, זה נכון. פלח השוק הכי גדול, שצורך הכי הרבה משאבים בענן, זה רק הסטארט-אפים. זה היקפים אדירים שאנחנו לא מבינים. הם היו מתחת לרדאר של כולנו, כי הם אף פעם לא צרכו בארץ כלום. הם לא קנו פה. הם קנו לפני 10 שנים, אני זוכר, סטארט-אפים.
קנו בחול, תמיד.
תמיד הם קנו בחול. כשהם קנו פה לאון-פרם, אני יכול לתת כמה דוגמאות, אני לא אכנס לשמות, אז הם באמת היו לקוחות גדולים, פתאום הם נעלמו. למה? הם קנו בחול. הם עובדים בחול. וזה הכל בסדר. בין אם בסביבות הפיתוח, ובין אם בסביבות המימוש, כי רוב הסטארט-אפים לא מכוונים לשוק של מדינת ישראל. מה לעשות? וזה בסדר. בזכותם יאמר שאתה מכוון לשוק גדול. האקסיט גדול. ההנפקה היא גדולה. שוק אמריקאי, שוק אירופאי, זה... אנחנו כלום. אנחנו 9 מיליון, זה שוק של 350, 400 מיליון. כל יבשת כזו. אלה שתי הסיבות. כשהם באו לארץ, הלואודינג של הסטארט-אפים, חלקו עבר לארץ, חלקו משמש שם, והמעבר של נימבוס לענן, מתקדם לאט לאט. לאט לאט לאט. ממש לאט.
המדינה לא מעבירה, זאת אומרת, איפה צוואר הבקבוק? המדינה לא ססה להעביר לענן, איפה המכשולים?
המדינה ססה. מי זה המדינה? המדינה זה אלה שהצהירו שזה מה שאנחנו רוצים, המנהלים לצורך העניין, הכתיבו מדיניות, הכתיבו מכרז, אמרו זה מה, עכשיו אנחנו רוצים, חבר'ה תעברו, זה לא פשוט. אז מה אם אתה מדינה? מי זה המדינה? יש בעלי
מקצוע... משרדי הממשלה.
או, בואו נדבר על משרדי הממשלה, באים לביטוח לאומי, אומרים לו תעבור בענן, אומר איזה ענן, מה אתם רוצים? יש לי מיין פריים ענק. אני מוציא סכום פנומנלי בשנה. מה אתם רוצים שאני אעשה בענן? אני לא יודע לעשות לענן. אתם רוצים שאני אעביר את כל זה לסביבה שהיא אופן? מישהו שיש לו אומץ יגיד לי, תעשה הסבה. רוב משרדי הממשלה, רוב, הקפסיטי של רוב משרדי הממשלה, הוא במערכות גדולות. הן מערכות לגאסי גדולות. להעביר אותם לענן זה מסובך. אז הדיגיטל עובר לענן, זה נכון. זה חלק לא גדול מהסך הכולל של המשאבים של משרדי הממשלה. וזה עובר לאט כי זה מסובך. זה ממשלה. זה עובדי מדינה. עובדים לאט. עובדים בטוח. רוצים לראות שהכל עובד. והיה עוד בג או פלטה אחת גדולה של לקוח גדול של הממשלה שהיה אמור לעבור לזה מהר ולא עבר. וזה... המערכת הביטחונית. והמערכת הביטחונית לא עוברת לענן בגלל שהיא חשופה, בגלל ההבדלי גישות בין האמריקאים לבין הישראלים. כל החברות שהקימו פה דאטה סנטרים הן חברות אמריקאיות. כל הדאטה סנטרים הן מעל הקרקע.
והמערכת הביטחונית רוצה אותה מתחת לקרקע.
בוודאי. אם יש לך מערכת מחשוב קריטית של הצבא, נראה לך שמישהו יסכים שטיל אחד ישביט אותה? רקטה אחת תשביט אותה?
ובשביל זה מדברים הרבה בזמן האחרות על הנושא של יתירות, ואם אתה מבזר את החוות בין כמה וזה, אז אולי ככה אתה מתמודד עם בעיית התת קרקע?
יש בזה היגיון מאוד גדול, אבל היתירות עולה כסף. יתירות של טיר 1, של טיר 2, של טיר 3 וטיר 4, ככל שאתה עולה ביתירות זה סבבה לגמרי. זה נותן מענה, זה עולה הון תועפות. והצבא אומר, יש לי מערכות, זה עולה המון כסף המערכת שהם אומרים. אני עכשיו צריך להחזיק שתיים, הספק צריך להחזיק שתיים או שלוש, הוא יחייב אותי בהתאם. הספק לא מחזיק סתם. האם יש יתרון לכזה גודל במדינת ישראל עבור משרד הביטחון? לא. אני חושב שלא. אני מכיר את המערכות.
אתה חושב שלא?
אני חושב שלא, בגודל שלהם היום פה, עבור משרד הביטחון. בואו גם שנבין, משרד הביטחון זה לקוח שהוא אומר, סליחה, אתה לא יכול לשים אותי עם כל האחרים יחד ביחד. אתה לא יכול. אלה מערכות מבצעיות. אני לא יכול לשים אותם ביחד. אז הם צריכים להיות מופרדות. עכשיו אתה רוצה שתהיה פה גם מערכת, גם שם מערכת, תראו, תשלם לי פי שתיים. הכל טוב. אני אחבר לך, אני אסדר לך. וכשאתה מדבר על מערכת, לצורך העניין, שעולה בטוטל, נגיד 100 מיליון דולר, לשלם 100 מיליון או 200, זה לא walk in the park. זה אירוע גדול. לכן משרד הביטחון עובר לאט. הוא מעביר יישומים שהם לא מבצעיים, ויש כאלה, והם עוברים לאט, ויכול להיות שבהמשך הדרך ייבנו ונבנים עכשיו מתקנים תת-קרקעיים, שגם AWS וגם גוגל יחליטו שהם משתמשים בהם, וזה ייתן מענה, בינתיים זה לא קיים.
תגיד, רמי, המשאב העיקרי שאנחנו מדברים עליו בעולמות חברות השרתים זה הנושא של החשמל.
נכון.
והחשמל במדינת ישראל, זה עובר כמה מטמורפוזות עכשיו עם רשות החשמל שמנסה לשנות ולהתאים וחברת חשמל. בוא ניגע בנקודה. יש מספיק חשמל? אנחנו נמצאים באיזשהו משבר בנושא הזה של חוות שרתים וחשמל, כי אם עכשיו בא יזם ואומר אני רוצה עכשיו להקים חווה של 50 מגוואט, הוא יכול לעשות את זה? יש לו קפסיטי? יש חשמל בשביל זה?
לכאורה, יגיד לך חברת חשמל שהוא יצרן החשמל או היצרנים האחרים, 50 מגה אני יכול לספק. איפה יושבת הבעיה? לא רק שיש עודף של 50 מגה אנרגיה בטוטל אנרגי בארץ, אתה צריך להביא את זה לאיזשהו מקום. כדי להביא את זה, אתה צריך לעבור קווי מתח עליון, אתה צריך לרדת לתחמש שיכול לספק את זה, ומשם אתה צריך ללכת במתח גבוה אליו. איפה יושבת הבעיה? שהתחמשים הקיימים, הם לא מסוגלים, אף אחד לא מסוגל לתת לך עודף של 50 מגה. אין חיה כזאת. כדי לתת לך עודף של 50 מגה, אתה צריך ללכת לקיבינימט, לאיזושהי פינה במדינת ישראל שיש שם עודף. אין פינות כאלה במדינת ישראל. אי אפשר לספק היום למתקן אחד 50 מגה. לא תשיג. תגיש בקשה, יגידו לך ב-2032 יהיה לנו שם תחמש, אם אתה תחתום, אנחנו נדאג שיהיה לך. אבל בגוש דן היום, לקבל 10 מגה, כמעט בלתי אפשרי. לדאטה סנטר. עכשיו, מיינד יו, כשמדברים על היקפים של מתקנים של דאטה סנטרים, ואומרים 10 מגה, 10 מגה זה white floor, זה הצריכה של המחשבים על הרצפה הצפה. מתקן של 10 מגה זה לפחות 20 מגה. ואם אתה רוצה להיות יתיר טוב, אז זה צריך להיות גם 25 ו-30 מגה. לספק 30 מגה בגוש דן אי אפשר. עזוב לספק 30 מגה אי אפשר. למתקנים הקיימים, להגדיל להם את ההספק, אי אפשר. אני רוצה היום להגדיל את ההספק מ-5 מגה ל-10 מגה. אני לא יכול. התחמש לא עומד בזה. שם יושבת הבעיה.
מה עושים? אנחנו ממש, לפי מה שאתה מתאר פה, אנחנו בבעיה רצינית עם הסיפור הזה.
זאת.
ובמיוחד, ואני רוצה לקשור את זה, אני אומר את זה כבר עכשיו, במיוחד כשאנחנו רואים את החזיות לצפי של 500 מגה ב-2030, איך מספקים את הדבר הזה? איך עומדים בזה?
אוקיי. אם מישהו יחליט שהוא משלם 500 מגה ב-2030, סביר להניח שימצא פתרון, אבל רגע, בואו נלך לאט לאט. 500 מגה, אני לא יודע אם זה Total Energy או White Four, בוא נגיד שTotal Energy, אני מכיר הערכות של 150 מגה White Four, אתה מדבר על 250 מגה, בוא נגיד ש-200 מגה ב-2030 זה אותו מספר. כדי לקבל הספק של 200 מגה, אז צריך בערך, נגיד, 10 מתקנים של 20 מגה. זה גדול. נבנים היום מתקנים בסדר גודל הזה, או מתקרבים לזה, אף אחד לא בונה היום של 20 מגה, או לא מתכנן לבנות של 20 מגה, כולם מדברים, אבל בפרקטיקה לא, אז בונים בערך 10 מגה, 12, 15, white floor, שזה המון, זה סקייל אדיר, ונגיד שזה נסבל, אבל, בוא רגע, נצא מהדיון שלנו על המדינה ועל הצורך ועל הזה, ובואו ננסה להבין האם העולם בקנה מידה גלובלי יסכים שאנחנו הולכים לשם, גם אם יש צורך. האם הוא יסכים? כי בסוף הוא צריך לשלם את זה. מה זאת אומרת הוא צריך לשלם את זה? אתה, אני, הוא וכל אחד אחר צריך לשלם על הסרוויס שיהיה בדאטה סנטרים האלה. עכשיו בוא, שאנחנו מדברים על 10 מגה, אנחנו מדברים על 10,000 שרתים. כשאנחנו מדברים על 200 מגה, זה מספרים פנומנליים. עכשיו אנחנו צריכים לשלם על זה. אנחנו צריכים לשלם על זה באנרגיה ומספר השרתים. האם העולם יסכים לזה? אני טוען, וזו טענה רק שלי, כתוצאה מהניסיון שלי, שכל פעם שהיה פורקאסט כזה, העולם מצא פתרון. כל פעם שהיה, דרך אגב, בוא לא נלך רחוק. ב-2025 היה פורקאסט, לפני, ב-2010, לפני 14 שנה, לשנה הבאה, היה פורקאסט שהאנרגיה בעולם לא תספיק לספק חשמל לכל הדיסקים שיהיו בעולם ב-2025. אגב, מאמר רציני של חברה אמריקאית, חברת ייעוץ מהטופ 5, אמיתי לגמרי. עכשיו אתה מסתכל על המאמר הזה, אתה צוחק. זה נכון, למה? אנחנו רגילים לעשות את החשבון ב-2010, להבין כמה יהיה הגידול בנפח, לעשות את המכפלות ולהגיד, וואלה, החשמל לא יספיק. סיפור אמיתי לגמרי. והחשמל יספיק כי העולם מבין שהוא לא יכול להשתמש באותה טכנולוגיה, באותה תפיסה. הוא ימציא דיסקים אחרים, עם צריכת חשמל הרבה יותר נמוכה, עם נפחים פנומנליים, ונתנו מענה, ואני מחזיק 10 פטה במתקן, שזה כאילו זה walk in the park, ולא קרה כלום. אני אתן לך עוד סיפור, עוד אנקדוטה. אחד הלקוחות הגדולים בארץ בשנות ה-90, עשה חשבון של הגידול של הצריכה, טוב, אני אדבר על זה, חברת חשמל. עשה חשבון של גידול הצרכנים, גידול החשבונות, הדיגיטל, החשבוניות, וואטסאפ, עשה חשבון מסודר בשנות ה-90, ואמר, אני צריך לבנות מתקן בשנת 2000, ל-20 או 30 שנה קדימה, וזה הגודל של המתקן. אני הסתכלתי על הגודל, עם בעלי המקצוע של חברת חשמל, חבר'ה, תגידו, מה אתם בונים? אתם נורמלים? אתם באמת חושבים שהעולם יישאר באותו מקום, ומה שאנחנו מכירים היום, בעוד 20 שנה יהיה באותו גודל, ואז תעשו את המכפלות? לא עושים כך. ביקרתי באותו מתקן 15 שנה אחר כך. המתקן בגודל של מגרש כדורגל גדול. בפינה יש בערך 10 מסדים, שזה בערך 5% מגודל המתקן, והוא מספק את כל צורכי חברת חשמל מקצה לקצה, בטכנולוגיה שהיו לאותו רגע. לכן, אני טוען, ואת זה אפשר יהיה לבדוק בעוד 10 שנים, שהעולם ימצא פתרונות טכנולוגיים. אני אתן לך למשל לדוגמה, כולם נוהרים היום לאנווידיה בגלל פתרון מהמם של GPU'ים ל-AI. מהמם! בסוף זה עולה הרבה כסף, זה צורך הרבה אנרגיה. הנטל על העולם יהיה גדול מדי. יבוא מישהו ויגיד, רגע, אני רוצה להפר את המשוואה. אני רוצה לפתח מעבד שעובד על אור. צריכת האנרגיה בהערכה של מספיק מומחים היא באחוזים בספרה אחת, לפי, אם אני לא טועה, 100 ביצועים על מה שיש לאנווידיה היום. נגמר המשחק. חבר'ה, כל מה שאתם מתכננים שגוי מעיקרו. זה קרה לנו כל כך הרבה פעמים. אם היינו חושבים למשל שאתה רוצה בשנות ה-80 מסך כזה גדול בבית, אז היית צריך בערך עוד 3 מטר בעומק וקבלים, אבל פתרו את זה. אני טוען שיהיה פתרון לצריכת החשמל, לגודל, לנפחים ולביצועים בצורה כזאת, שלא צריך בארץ לא 200 מגה, לא 150 מגה, ולא כלום, זה לא כלום. אז נגיד שאנחנו היום ב-50, נגדל ל-100 מגה, וזה פנומנלי 100 מגה. זה גידול מדהים. אני לא מאמין ב-500 מגה.
אוקיי, ותגיד, מה בנוגע לעלויות חשמל? כלומר, בישראל אנחנו יותר זולים, יותר יקרים מאשר באירופה?
אנחנו, אני אגיד כך, שנים אנחנו התחרנו על שירותים של דאטה סנטר על, עם חברות ישראליות שעשו קריאה של ביטקוין, ולא הצלחנו כי עלויות החשמל בישראל גבוהות. אבל יש עוד מרכיב שרובנו לא מבינים אותו, לא מתייחסים אליו, כי אנחנו לא מפעילים דאטה סנטר ובודקים איך מפעילים דאטה סנטר במדינות אחרות. אנחנו מדינה חמה ואנחנו מדינה לחה. כיוון שיש לך לחות, אתה לא יכול להכניס אוויר מבחוץ, אתה צריך לטפל בו, הוא צריך להיות מטופל. כיוון שהמדינה חמה, אתה לא יכול להישען על טמפרטורות נמוכות בחוץ. גם בקירור של המרכיבים שאמורים להיות המחליפי חום, וגם להשתמש באוויר הקריר שבחוץ. אתה לא יכול. אז במדינות יותר צפוניות, כמו אירלנד, שיש שם הרבה דאטה סנטרים, בצפון אמריקה יש הרבה דאטה סנטרים, ועזוב את הסיפורים הפרוזאיים שבנו בנורווגיה ורוצים לבנות בכותל. בוא נהיה פרקטיים. ברמה הפרקטית בעולם, רוב הדאטה סנטרים הם בחלקים הצפוניים של העולם, ולא בכדי. כי האוויר הקר עוזר לך לקרר ולשלם על הקירור הרבה פחות. עם ה-PUE, שאנחנו בארץ, בממוצע כולם מחשבים אותו ב-1.8 אצלנו, אז ה-PUE במדינות צפון אמריקה הוא 1.5, 1.4. אם החשמל אצלנו גם יותר יקר, וה-PUE הרבה יותר גבוה, אנחנו משלמים היום בארץ המון. לכן, אם מישהו מספר את האגדה, ויש הרבה שמספרים את זה, שהחברות הבינלאומיות יגיעו להנה, כי כדאי להקים פה וזה יהיה מרכז העולם, זה לא נכון. את מרכז העולם תעשה באיפה שאתה רוצה, במקום קריר, שאתה יכול לקרר טוב, כי עלויות האנרגיה הן פנומנליות, ואתה תספק לכולם באמצעות רשת טובה.
אנחנו לא יכולים לקרר באמצעות ים, באמצעות מים?
אפשר. אפשר. הבעיה היא כמה? דרך אגב, לי היה רעיון מהמם, שהתבסס על זה ש... טבריה ביקשה ממני לבנות דאטה סנטר בטבריה. אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי. ואני
ביקשה... אתה ילד טבריה.
כן.
בואו לא נשכח.
כן.
נדגיש את זה.
ואני אמרתי, אני מוכן ובלבד שהדאטה סנטר יהיה לחופי הכנרת, ואני אקרר אותו באמצעות המים המתוקים של הכנרת. רעיון פנומנלי. גם חסכוני, גם יעלה חיוך בכל העולם, גם עם מים קדושים, מאיפה שיהושע הלך על המים, וזה יהיה שוף, אבל אי אפשר. המדינה שלנו קטנה מדי. הקרקע אצלנו יקרה מדי. אנחנו לא כמו אירופה, אנחנו לא כמו ארצות הברית.
אבל אין לנו מצד שני בעיה של גז. זאת אומרת, השאלה, גז זה גם כן פתרון שאפשר לעזר בו לצורך...
גז זה פתרון מהמם, ובלבד שתתרגם את הגז לחשמל. למי שמתרגם את הגז לחשמל קוראים תחנת כוח. אף אחד לא יבנה תחנת כוח פרטית. סיכמנו, כל אחד והמקצוע שלו, כל אחד והעבודה שלו, שחברת חשמל או כל חברה אחרת שיודעת לייצר חשמל, תייצר תחנת כוח עם גז. המרכיב שאנחנו צריכים להסתכל עליו, כמה עולה קילוואט? קילוואט בארץ זה דבר מאוד מאוד יקר יחסית לכל רחבי אירופה. אומר לך, בדקתי.
כן. אוקיי. טוב, מעניין, אבל בוא רגע, אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת, אתה שחקן, שוב, מהחלוצים בתחום, אבל אני רוצה לדעת מה התוכניות שלך, זאת אומרת, לאן אתה רוצה? אתה רוצה באמת להגיע לעשרה מגה? לאן אתה רוצה? היום יש חווה אחת, נכון, פתח תקווה, ולאן אתה רוצה להגיע? מה התוכניות?
אוקיי. התוכניות הולכות לכמה כיוונים. כיוון אחד, החווה בפתח תקווה, היא צריכה להיות חווה גדולה, צריך לבסס אותה. זה אירוע מורכב, זה אירוע גדול. שם אנחנו, עם כל הקשיים שהיו בשנים האחרונות, והיו מספיק קשיים, קורונה, אירועים, מלחמות, היו מלא קשיים. אנחנו עדיין מנסים לייצר מהדבר הזה מפלצת של קלאוד. הדאטה סנטר הוא מספיק גדול, בקלאוד יש לנו כמה אלפי לקוחות, אנחנו נחשבים גדולים, אם לא הכי גדולים בארץ, מבחינת ספק ענן מקומי. ובסך הכל יש בארץ 5 כאלה שהם רציניים. זה לא אני אמרתי דרך אגב. ברודקום שקנתה את וימוור, החליטה ללכת על מהלך שאמר, אני לא רוצה כל כך הרבה שותפים, ואני לא רוצה כל כך הרבה לקוחות קטנים דיירקט או אינדיירקט, אני לא רוצה. ובארץ, למרות שהיו 40 ספקי ענן, היא צמצמה את זה ל5 ספקים. אנחנו אחד מהם. הם כולם לכאורה באותו גודל, כי ברודקום לא נוהגת לפרסם את מספר הקוראים של כל אחד מהם. וממה שאני יודע, וכיוון שאני מכיר את כולם, ואני הכי ותיק, ואני חבר של כולם, אנחנו הכי גדולים. אז זה ערוץ אחד. ערוץ שני זה ערוץ התקשורת, שגם בו אנחנו מנסים לעשות מהלכים, גם שיתופי פעולה, של לבסס את הענן עם עוד איזושהי רגל חזקה, שתחזיק את זה, אולי גם לטובת הרגל השלישית. ברגל השלישית, אני חשבתי שאם אין לך לקוח או פרויקט לבנות דאטה סנטר כזה גדול, ודאטה סנטר זה אירוע גדול, זה אירוע, בוא נקיד כך, של 300, 400, 500, 600 מיליון שקל. תגיד, מה אתה רוצה לבנות, איך אתה רוצה לבנות, באיזה טיריות, באיזה רמה, באיזה... זה המספרים.
אלה סדרי הגודל.
100 מיליון דולר וצפונה. כשאין לך לקוח, והלקוחות הקודמים היו לקוחות שהם עננים גלובליים. ענן גלובלי הוא לקוח, אני עושה כבוד, הוא לא לקוח שנותן לך למצות את העסק שאתה בונה. אתה הופך, אתה בעצם מחברת דאטה סנטרים, אתה חברת נדלן. ואנחנו לא רצינו להשתתף במשחק הזה, אני לא רציתי. אני אמרתי לך, אני לא נדלן, מה אתה רוצה מניע? לצועה, לעשות זה, תעשה לי חשבון, תעשה לי ככה. אני נותן שירות, אני רוצה לבנות מתקן, לתת שירות. יש כרגע כמה הזדמנויות עסקיות, כמו שאני נוהג לומר, למתקנים בהיקף מאוד גדול שמסתתרים מאחוריהם פרויקטים, וזה שאני לא מסכים שהיקף הדאטה סנטרים יגדל פי 3 ולכולם תהיה פרנסה, זה לא אומר שזה לא יגדל, וזה לא אומר שלא תהיה פרנסה, תהיה פרנסה. אלה שלושת הערוצים שבהם אנחנו משקיעים, ונכון שהיה קושי בכמה שנים האחרונות, שלא נתן לדברים להתרומם כמו שצריך. חלק מהשוק עשה כל מיני מהלכים כאלה ואחרים, אני מאמין במה שאנחנו עושים, את זה אנחנו עושים, ולדעתי בשלושת הפילרים יהיו חדשות בשנה הקרובה, ב-2024, ב-2025. יהיו חדשות גדולות, מהלכים גדולים.
אז היום אתה עובד בעיקר עם השוק הפרטי, זאת אומרת עם לקוחות פרטיים בינוניים, קטנים, אתה לא מחפש את השיתופי פעולה עם הגדולים כרגע, זה לא...
לא, זה לא מעניין אותנו, אנחנו בעצם מציעים את אותו שירות, אנחנו לכאורה מתחרים, אבל אנחנו לא באמת מתחרים. אנחנו פונים ללקוחות קטנים, בינוניים, וגדולים, מה זה גדולים, קטנים? אנחנו מתחרים על לקוחות של עד 1,000 עובדים, אותם זה פחות מעניין. אם זה לא סטארט-אפ, זה פחות מעניין. הם מתעניינים בלקוחות של אלפי עובדים. אנחנו לא שם.
אוקיי. טוב, בוא נדבר קצת על דברים נוספים. תשמע, אתה במהלך השנים האחרונות פזלת לכל מיני תחומים, טריפל-סי, ניסתה לעשות כל מיני דברים. היו דברים שהצלחת יותר, דברים שהצלחת פחות. ספר לי רגע על החוויה בעולמות הטלוויזיה, ספר לי על החוויה בעולמות ה-ISP. אחר כך כבר נגיע לדברים האחרים וכל הבעיות שיש, אבל איך אתה מרגיש את הדברים האלה, איך אתה חווה אותו?
אני אסביר. בוא נתחיל מהטלוויזיה. בטלוויזיה עשינו עבודה מהממת של להקים שירות, הבנו את העוצמה של היתרון לגודל. הבנו. והבנו את זה לצערי אחרי שעשינו את המהלך. אוקיי? אין לנו יכולת גדולה להביא תוכן בהיקפים גדולים, אין לנו. אין לנו יכולת לפרסום בהיקפים הנדרשים, לא הבנו. עבדך הנאמן עשה טעות. על טעות, את הטעות צריך להבין, גם כשאתה עושה טעויות בעולם העסקים, ועושים טעויות ולפעמים זה כואב, במקרה הזה זה כאב, אתה צריך להבין שעשית טעות ואתה צריך להפסיק את זה. זה הדבר, זאת ההחלטה הכי קשה שאיש עסקים יכול לעשות. להגיד, חבר'ה, טעיתי, עשיתי טעות, זה לא המגרש שאנחנו יכולים לשחק עליו, למרות שהטכנולוגיה והמחיר והמיקום, הכל נכון, אנחנו לא יודעים לשחק במגרש הזה. למשוך המברקס, להגיד כל מה שהשקענו הולך לפח, ולהמשיך הלאה.
זה מה שקרה.
זה מה שקרה.
אוקיי.
בעולם ה-ISP זה עולם אחר לגמרי. בעולם ה-ISP אנחנו ניסינו מה שאמר לי פעם מישהו מה-IBM, להיות הארנבת של השוק. זה לא המושג שאני המצאתי, זה בזק המציא עליי, הוא אומר לי, אתה הארנבת. הארנבת זה איזשהו גורם שהוא זז כל כך מהר שקשה לתפוס אותו, קשה להבין מה הוא עושה, קשה להגיב לו, במיוחד לחברות גדולות. ואנחנו ראינו את עצמנו כמי שנעשה מהפכה בשוק הזה, גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמת השירות וגם ברמת המחיר. ועשינו מהלכים. לא רק לשוק העסקי, למרות שהענן דורש את האינטרנט, ה-ISP של העסקי, וההיקפים שם הם גדולים. אנחנו ביום עבודה, בו שנבין בסדרי גודל, אנחנו תומכים בכמה מאות אלפי משתמשים. ביום עבודה רגיל. מאות אלפי משתמשים. זה ISP גדול. אלא גם בפרטי, ועשינו עבודה, וחשבנו שאנחנו יכולים לקבל רוח גבית מכל מי שיסתכל עלינו, גם על הרגולטורים, ויש היום הרבה כאלה, ולעשות הבדל. לעשות הבדל. כי בסוף, 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 כשאתה מסתכל על המדינה, על המוצרים, על המחירים, על יוקר המחיה, אתה אומר, ליבי, ליבי, גם אני רוצה להיות חלק מזה, שינסה לתקן את זה. ואנחנו נלחמנו כדי לתקן את זה, כדי לתת שירות ברמה מאוד גבוהה, במחיר נכון. אני לא אגיד זול, זה לא נכון. אני מסכים שהאחרים נותנים, מוכרים את זה יקר. זה, אין לזה שום הצדקה למחירים שיש היום בשוק. לא מסכים. לא מסכים, מוכן להתווכח עם כל אחד עניינית ולהראות לו שאני צודק שהמחיר היום שהלקוח הפרטי בארץ משלם על ה-ISP הוא יקר מדי. אבל לצערי, הניסיון בשנים האחרונות מלמד שהרגולטור חושב אחרת. הוא, אני אגיד את זה בלשון עדינה, מושפע מהמונופול הגדול של בזק. קליקה, מושפע. ומושפע חזק. עכשיו אני אומר את זה פה, אני גם אמרתי את זה למשרד. אין דבר כזה שסיטונאי מוכר גם לקימונאי. אין חיה כזאת. אין. אין דבר כזה. אם תסתכל בכל הפילרים של כל השווקים, של כל המוצרים, סיטונאי, זה סיטונאי, קימונאי, זה קימונאי. בעולם שלנו, בעולם המחשוב, אתה רוצה לקנות, אתה הולך לריסלר. ריסלר רוצה לקנות, הולך למפיץ. אם מפיץ ימכור ללקוח סופי, נגמר סיפור. מצאו פשרה שאני לא מסכים לה עד היום. אני טוען שבזק היא חברת תשתית, IBC היא חברת תשתית, שתי אלה יתחרו, כל השאר שימכרו אינטרנט. אם התחרות בין שניהם תהיה פתוחה לגמרי, יש תחרות אמיתית, וזה רק שניים, ושניים זה לא מספיק לתחרות. צריך שלושה. אבל אם יהיו מספיק ספקי אינטרנט, אז תהיה תחרות. נתנו לחתול לשמור על השמנת, אבל אמרו, אהה, אנחנו רגולטור, אנחנו נגדיר פער מחירים.
צמצום מרווחים.
צמצום מרווחים המפורסם. צמצום המרווחים אומר שעל התשתית אני צריך לספק אינטרנט, שזה תעבורה. אני צריך לספק שירות ללקוח, אני צריך לספק לו שירות לקוחות, אני צריך לספק לו מענה 7/24, ב-4 שקלים, כולל מע"מ. אני אומר להם, חבר'ה, על מה אתם מדברים? איך אני מסדר עם 4 שקלים? נגיד גם שזה המספר, אם בזק יכול למכור 4 שקלים ממני, ועוד 20% מלמעלה, אז אני לא יכול להתחרות בבזק. זאת אומרת, אני קונה את הסיטונאי יקר מדי. אז אתם אמרתם בזה הרגע שאם בזק קובע מחיר, אני לא יכול לתת מחיר יותר נמוך ממנו, כי אני קונה ממנו יקר. אני יודע, וכולנו יודעים, שפרטנר קנתה מבזק במחיר הרבה יותר נמוך. כלומר, המציאות הוכיחה שאפשר למכור יותר זול, ובזק לא קרה לה כלום.
למרות שהתחייבה לכמות, אתה יודע, זה קצת
שונה, אבל בסדר. בסיטונאות אתה תגדיר מדרגות, פאבליק, תגיד לבזק, תגיד לציבור, זה מה שאני קובע המדרגות, אבל מה אתה אומר לי, התחייבה לכמויות? עכשיו, אני לא יודע מה כמויות, אני לא יודע לכמה התחייבה, אבל אני לא יודע מה הפרשים. אם הפער בינינו לבין פרטנר הוא 50% במחיר, אז מה אני מתחייב לכמויות? אני קונה סיטונאי. הפער יכול להיות, תגיד לי מהו. 2, 3, 4, 5, 7%, אני מקבל. 50% אני לא מקבל. אם אתה תפרסם את זה, אתה תראה שכולם ירגישו לא בנוח. IBC מוכרת לסלקום ולהוט במחירים שדומים לפרטנר. מה שהרגולטור עשה, הוא אמר, בזק, הוט, סלקום, פרטנר, אתם השחקנים ואתם היחידים. כל השאר לא יכולים להתחרות בכם. כשאנחנו רוצים לקנות מבזק, המחיר שלנו ידוע, 72 שקל ועוד מע"מ, אני צריך לשלם 85 שקלים. כשאני צריך למכור 85 שקלים, בכמה אני יכול למכור? עכשיו, אני לא מקטר על זה שאני לא יכול למכור. אני טוען שהמחיר שלי ללקוח צריך להיות 85 שקלים, ואני צריך לקנות את התשתית ב-50 שקל. עכשיו שבזק יתמודד, ינסה לבקש 130 שקל, 140 שקל. הוא לא יכול. אם הוא יעשה את זה, אני אקח לו את כל הלקוחות. אבל עזוב, לפחות שיהיה בלנס כזה, שיהיה עליו איום. שלא ימכור ב-130, שימכור ב-110.
ואז בא השלב הנוסף של השימוע הנוכחי, שבו גיליתם שלא מפחיתים את המחיר האקטיבי, וזה בעצם...
יותר מזה. אנחנו אמרנו, אנחנו נסבול עד אוגוסט 2023, כי כשקבעו את המחירים, המשרד אמר בהגינות, אני לא יודע לחשב אמיתי, יש לי איזשהו בנצ'מרק שאני מתייחס אליו, ואני קובע את המחיר הזה.
זמנית.
נכון. עד אוגוסט 2023, באוגוסט 2023 אני אפרסם עבודה שאומרת, בדקתי, עכשיו יש לבזק הרבה מינויים, אני יכול לבדוק כמה זה עולה, אני יכול לקבוע מחיר של קוס פלוס לבזק, כמה שהמשרד יגיד זה בסדר. ואנחנו ציפינו שבאוגוסט 2023, למרות שנתנו להם למכור ספק ותשתית, יפרסמו במחיר שהוא הוגן, ואנחנו עכשיו נשנה את כל הכללים בשוק. הגיע אוגוסט, לא קרה, אמרנו נחכה קצת. הגיע אוקטובר, אמרנו צריך להפסיק, זה בסדר. הגיע מרץ, המשרד פרסם שהוא הגיע לדיל עם בזק שהוא לא מפחית את המחירים שלנו, אלא מפחית את השימוש בקנים בתשתית הפסיבית או שקר כלשהו. עכשיו בואו שנבין למה אני אומר שזה לא הגיוני. 90% מהרבניו של בזק הוא מהאקטיבי, הוא משלנו. 10% הוא מהפסיבי. זה הערכות של גורמי מקצוע בשוק. כשאתה מוריד את ה-10% ב-40%, בזק הפסיד 4% מהרבניו. אוקיי? כשאתה מוריד מה-90%, 20%, בזק הפסיד 18% מהרבניו. בזק לא רצה להפסיד 18% מהרבניו, ו-20% זה בקל. להוריד את המחיר מ-72 ב-20% זה קל. בסדר? אנחנו הסתכלנו, אמרנו, וואלך, לא יכול להיות. חבר'ה, תגידו לי, מה אתם עושים צחוק? אנחנו לא יכולים לעבוד ככה.
הוא טוען שככה הוא יאמר, ככה אתה תלך ותשקיע בתשקיעות ותסלול בעצמך סיבים.
אז שהמשרד יגיד שהמגרש של השחקנים בישראל הוא מגרש של פורסי תשתית, אנחנו ספקים. כל האחרים הם ספקים. תגיד, אז התחרות היא נתונה רק בידי מי שפורס תשתית. אני לא חושב שמדינת ישראל צריכים להיות יותר משני פורסי תשתית. אם אני הייתי מדינת ישראל רגולטור, למה אני עושה את כל הפרויקט הזה שפריסה ותמריצים, מוציא הנחיה לבזק והוט, אדוני, אתה חייב לפרוס באזורי תמרוץ עוד כמות כזאת וכזאת השנה, כמות שנה הבאה, לא תפרוס, אני אתן לך 30 מיליון שקל כנס. מה הבעיה? למה אני צריך להמציא את השוק מחדש? בשביל מה? יש מישהו שזאת העבודה שלו, הוא יודע לפרוס, תן לו שיפרוס. יש לו יתרון לגודל, סיכמנו לפי ההתחלה, כל אחד והיתרון לגודל שלו. אני אין לי יתרון ללכת ולפרוס, אני לא רוצה. לא רוצה, זה לא מעניין אותי. לא אותי, לא את גילת, לא את אקספון, לא את כל אלה שמנסים להתמודד. עכשיו, אנחנו מנסים להתמודד, חלקנו לפחות, לא רק בגלל העסק. גם אתה אומר, בוא הנה, יש לך שליחות, כי בסוף, גם אם אנחנו נצא לגמרי, אז המחיר לא יהיה 130, יהיה 150, 160, 170. בוא, חבר'ה, זה לא עובדים כך. לאלץ ספק אינטרנט. שהוא ספק טכנולוגי שמייצר תעבורה בלבד. עושה את הכל כמו שצריך. התעבורה היא חצי מהאירוע, התשתית היא חצי מהאירוע. זה לא התחשיב של המשרד היום, אבל זו דעתי. המשרד אומר, התשתית היא 85 שקלים, התעבורה היא 4 שקלים. אין מקום אחד בעולם שיש יחד כזה בין תשתית לבין טכנולוגיה. אין. אבל לא חשוב, בוא נשים את זה בצד. אני מתעסק בזה. טכנולוגיה. אני חברה טכנולוגית, אני יודע לעשות את העבודה יותר טוב מכולם. אתה משרד שולח אותי לפרוס סיבים? זה לא העבודה שלי, אני לא יודע לעשות את זה. מה אתה רוצה ממני? איך הגעתי לזה? אני אקח קבלן, קוראים לו IBC, בזק, אתה רוצה לתת לעוד מישהו רישיון? תן לעוד אחד רישיון, מה אתה נותן ל-18 חבר'ה רישיון?
אתה עובד
עם
IBC?
לא.
למה? הם אוכלים יותר זה.
כן. אז אני לא אכנס לפרטים, הוא מוכר יותר זול, אבל זה אותו סיפור כמו בזק. כלומר, אני אמכור לך במקום 72, אני אמכור לך ב-70, אבל לסלקום אני אמכור ב-50, או 45, או 40. אז מה עשיתי? אם אני לא מסתדר עם בזק, בשביל מה לי לפתח טכנולוגיה וקישוריות ל-IBC? אמרתי, נותן לי פער מבזק שאני אדע אותו, תן לי את המחיר של סלקום, תן לי את המחיר של, שלי. עכשיו אני יודע מה הפערים, אני יודע אם אני יכול להתחרות. אם אני לא יכול להתחרות, אין לי מה להיכנס לשם. אם אני לא יכול לעשות הבדל, זה לא מעניין אותי. בענן אני רוצה לעשות הבדל. בדאטה סנטרים אני רוצה לעשות הבדל. בתקשורת אני רוצה לעשות הבדל. אם ידיי כבולות, אין לי מה לשחק שם. זה חבל.
אמרת, הגבת לשימוע?
אנחנו ענינו לשימוע, ואנחנו אמרנו, רבותיי, זה מה שהתחייבתם לעשות, והתחייבתם, ועכשיו אתם עושים דיל עם בזק, שאנחנו לא מבינים את זה, מה הרגולטור עושה דיל עם בזק, וזה לא מעניין אותי אם זה שמועה או זה לא שמועה, אם זה פרסום בעיתון, המשרד עשה דיל עם בזק, רגולטור לא יכול לעשות דיל עם מונופול, זה לא עובד. מה, אתה קורא למונופול, אתה אומר לו בוא נסכם משהו, זה לא עובד, תגיד מה נכון, מה שתגיד אנחנו נעשה. אנחנו הגשנו לשימוע, אנחנו אמרנו שאנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו מצפים מהמשרד שיעשה בדיוק את מה שהוא אמר שהוא יעשה. לא יותר, לא פחות. לא מבקש שום דבר. אתה אמרת לפני 4 שנים, זה מה שתעשה? תעשה. עבודה כלכלית, קוסט פלוס, תיתן יועץ, יועץ ימליץ, תגדיר מה המחיר החדש. ואמרת שתעשה את זה לפני חצי שנה. אתה לא עושה את זה? אנחנו שוקלים לפנות למי שאמור להגן על כולנו במדינה מפני העוולות שהם לפעמים בתום לב או גם מתוך אמונה, והיו מספיק חבר'ה שאמרו לי המשרד באמת מאמין בזה שזאת, אמרתי בסדר, אני מאמין, אני מאמין למשרד שהוא מאמין כך. אז מה? אני חולק עליו. אני חולק עליו בעיקר משום שהוא אמר לפני 4 שנים זאת הדרך הנכונה. אתה לא יכול לשנות את המדיניות בלי להסביר לי למה. לפחות תסביר. אם הוא היה מסביר, גם אם מניח את דעתי או לא, הבנתי. אתה רוצה לשנות מדיניות, הכל טוב. אתה משנה מדיניות, כי סיכמת עם בזק, אנחנו נתאגד, נגיש עתירה, ונבקש מבית המשפט, שיסביר לנו למה המשרד לא הולך בדרך שהוא התחייב או פרסם או אמר לנו, כי מלא רוחי דין מסבירים לי את הפלפולים של המילים. המשרד הוציא שימוע, המשרד התחייב בשפה שלי, אומרים לי, טוב, תראה, הוא לא התחייב. בסדר, אני מבין שהוא לא התחייב. תסביר לי למה אתה לא עושה את זה, מה ההיגיון, ולמה אתה פוגע בתושבי מדינת ישראל במחיר. למה? היה מי שאמר, אני פוגע במחיר כי אני רוצה לעזור לפריפריה. אני אומר לו, כבוד, תעזור לפריפריה, תוריד את המחירים של הפסיבי. מה זה קשור? אתה מוריד את המחיר של הסיבים של הפסיבי, אתה לא רוצה לפגוע בבזק? הרי בזק מרוויחה, אתה רושם, בזק מרוויחה 90% מהרווחים של כל חברות התקשורת במדינת ישראל ביחד. מה זאת אומרת אתה שומר עליו? אני לא מבין. אתה שומר עליו שהוא ייקח מתושבי מדינת ישראל כספים עודפים כדי שירוויח כל כך הרבה? שירוויח פחות, לא קרה כלום. אני לא רוצה להרוויח יותר. הפרנסה שלי ברוך השם בטוחה. אני רוצה לקבוע תג מחיר יותר נמוך. אני מתחייב להעביר את כל ההפחתה במחיר ללקוחות. מתחייב אני.
תגיד, ומה בעצם אתה אומר, רמי, אם זה לא קורה ואם לא יש שינוי במדיניות, אתם תגישו בגץ, אבל בעצם בהנחה סתם אני הולך ובגץ לא מתערב, אין תוחלת לעסק?
אין תוחלת. לדעתי, אין תוחלת. אם ב-2022 היו 20 ספקים ISP, ונגיד היום יש 5, אני נוהג לדבר במספרים עגולים כדי לסבר את האוזן, ב-2025 יישארו 2. אולי. זו דעתי. האם אנחנו נהיה אחד מהם? סביר להניח. אבל אנחנו לא נשפיע על השוק. סביר להניח, כי המתקן והענן מאפשרים לנו. בשונה מאחרים, יש לנו פילרים, אנחנו חזקים, יש לנו ISP גדול בגלל הענן, אז יש ביי פרודקט. האם אנחנו יכולים להשפיע על השוק, להשפיע על המחיר, ללקוח, לא רק עלינו, גם על בזק וגם על כל האחרים, האם אנחנו נוכל להשפיע? לא. אז אנחנו נפעל במתכונת סבירה, מצומצמת, נמשיך לעבוד, ונפעיל את שני הפילרים האחרים, ואולי נמצא פילר אחר. נמצא עוד נושא, כי בסוף, 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 אתה רוצה שגם החיים שלך יהיו מעניינים.
כן. אפרופו חיים מעניינים, אני רוצה לנסות לסגור איתך איזשהו תחום שלא נגענו בו, אבל אני יודע שבעבר שקלת, התעסקת עם הנושא הזה ובדקת אותו, וזה נושא של כבלים תת-ימיים, כבלים בינלאומיים, סיבים אופטיים מפה לאירופה וכו'. זה משהו שירדת ממנו?
לא.
או...
לא.
זה כי יש איזשהו רושם שנורא מתחבר לעולמות של החומות.
נכון, נכון, נכון. לא ירדתי ממנו. צריך לקשור אותו לדאטה סנטרים. הפילר השלישי של הדאטה סנטר, יש דיבורים והסכמות בנושא הזה עם אחת מהחברות, אני לא רוצה להגיד שמות, בדיוק, אני לא רוצה להגיד שמות, זה חלק מהתחום הזה של הדאטה סנטרים, זה שריר, בריר, קיים, אנחנו מדברים על זה, זה צריך להתחבר, כי בסוף אתה רוצה לתת ערך. אם אתה תעשה משהו שלא נותן ערך ללקוח, לא משנה למי, אם אתה לא נותן ערך, זה לא עסק. זה לא טוב, זה לא נכון. זה יפגע בלקוחות, בעובדים, בכולם, זה לא נכון. אתה צריך לשלב את הכל יחד. זה הנושא השלישי שדיברתי עליו, הוא חלק ממנו.
אז אתה מחכה בעצם שתיגמר המלחמה, שיהיה משהו עם הסעודים שיאפשרו להתחבר למזרח, ואז נחזור ונדבר איתך, נזמין אותך לעוד פודקאסט.
כן, אני בעניין הזה רוצה להגיד שאנחנו, אנשים כמוני שלא השתתפו מבצעית במלחמה, נלחמו מלחמת חורמה במשך חודשים במלחמה מסוג אחר שקוראים לסייבר. אנחנו עבדנו יום ולילה באוקטובר, תקפו את מדינת ישראל בצורה פנומנלית ותקפו אותנו ואת הלקוחות שלנו מכל הבא ליד. אני גאה בתוצאות של המלחמה הזאת, לא רק שלנו, של רוב המדינה. יש כאלה שחטפו והדברים פורסמו. אצלנו, ברוך השם, לא היו נזקים. העלינו את רמת היכולות, המודעות של ההגנה בסייבר. וההתאוששות בסייבר לרמות אחרות שלא חשבנו לפני שנה שאנחנו נהיה שם. אנחנו עובדים בזה מאוד מאוד קשה, השקענו בזה המון, אבל בסוף המלחמה שלנו היא כעין וכאפס לעומת המלחמה של החבר'ה הצעירים,
כן,
שנלחמים בעזה ונלחמים בצפון ונלחמים באוויר, בים, ביבשה. ליבי ליבי עם אותם חיילים, ליבי ליבי עם כל החטופים, עם כל אחד ואחד מהם, וגם עם המשפחות שלהם, חזק חזק. אני כולי תפילה שהסיוט הזה ייגמר, יהיה מאחורינו, ונוכל להתרכז באיך להביא לחברה משגשגת, גם כלכלית.
אז בדברים המרגשים שלך, וזה אנחנו נסיים, הגענו לסוף הזמן. אני באמת, 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 מותר לי רק לאחל לך הרבה בריאות קודם כל.
תודה רבה.
שתמשיך להצליח במה שאתה עושה, שתישאר כמו שאתה צעיר לנצח.
תודה רבה.
ושבאמת יהיה חג שמח, והמון המון תודה שבאת.
גדי, היה לי לעונג, חג שמח, בשורות ישועות ונחמות.
תודה רבה.